כן, לא, היא רצה לכתוב ספר, והיא אמרה, אני בת 20 ומשהו, ואף אחד לא מעניין, אז זו הזיכרונות שלי, אני צריכה לעשות משהו מעניין, כאילו. אז אני אהיה חשפנית לשנה.
אז היא נכנסה להיריון, היא חזרה לגיל 16 ונכנסה להיריון כדי שתוכל לכתוב את ג'ונו.
והיא נהייתה כוכבת רוק, שגם מופיעה בבר שלו, היא חשפה, והיא כתבה ספר על צעירי.
היא שכבה עם פייטון אוסוולד כדי שהיא תוכל לכתוב את...
הייתי שוכב עם... למה פייטון?
למה לא?
פאטון,
לא? הוא אמריקאי.
פייטון, כאילו, לא,
הוא... הוא אמריקאי.
מונטי פייטון and the flying אוסוולד.
הוא אמריקאי, אני מניח שהם בתאים את זה פייטון.
Now it's like this, little britches. All you gotta do is look for the bare necessities, the simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. I mean the bare necessities or Mother Nature's recipes that bring the bare necessities of life. Wherever I wander, wherever I roam, I couldn't be found out my big home. The bees are buzzing in the tree to make some honey just for me. When you look under the rocks and plants and take a glance at the fancy ants, then maybe try a few.
You eat ants?
You better believe it. And you're gonna love the way they tickle.
Mowgli, look out!
The bare necessities of life will come to you.
But where?
They'll come to you. Look for the bare necessities, the simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. I mean the bare necessities. That's why a bear can rest at ease with just the bare necessities of life.
שלום לכל המאזינים, אתם בשורה שנייה באמצע הפודקאסט לקולנוע, אני תום שפירה ואיתי...
אביעד שמיר.
כן?
כן.
כן.
ולא נמצאות איתנו חיות פרק כרגע.
עדיין.
אני מקווה.
כאילו,
אני מקווה.
הם עורבות כן. ממש כאילו מחוץ לטווח המצלמה.
אנחנו, את הפרק הזה אנחנו מקליטים מהטבע הפיראי.
אנחנו מקליטים אותו אך ורק באור טבעי. אני צריך לחבות עכשיו את המנורה.
כן, כן.
באור טבעי.
ואת המחשב ואת הנורה של המיקרופון.
ושילמנו 2 מיליון דולר לאימנואל לובצקי שיבוא לצלם אותנו. אתם יכולים לחשוב שזה קצת מבוזבז כי זה פודקאסט.
אני רוצה את אימנואל לובצקי. אם יהיו לי ילדים, אני רוצה שיצלם את הבר מצווה שלהם ויעשה מעוינים.
ובסוף הבר מצווה כולם ימותו והיקום יסתיים.
אבל זה יהיה בשעות רציף, זהו.
ככה בשעות רציף. הבומיתווה של הילדים העתידים שלך, כאילו אתה תתחיל את האירוע, תעצור אותו, ואז כזה, אוקיי, ממשיכים.
אנחנו נורא נורא מעודנים לגבי איזה סרט אנחנו מדברים עליו, לא רמז מחז, לפני זה...
לפני שנגיע לסרט שאנחנו מדברים עליו...
קודם כל הזרה.
אז אנחנו פודקאסט לקולנוע, שבכל שבוע בוחר 2 סרטים, אחד חדש ואחד ישן.
זו הזרה. זו הזרה, אנחנו פודקאסט לקולנוע.
ההזרה היא שאנחנו מספיילרים את הסרטים האלה.
נכון.
כן,
כן, אז
הזרה נוספת היא שאנחנו מספרים בדיחות מאוד גרועות.
זה הבינו כבר.
כן.
אז ראו, זרתם. אנחנו נמצאים בכל מיני מקומות, פזורים ככה ברחבי הרשת.
כן, חתכו אותנו לחתיכות, וכמו פילגש בגבעה, שלחו אותנו לכל שבטי ישראל ולאינטרנט.
זה ילמד אותם.
כן, אפשר למצוא אותנו בדף שלנו, שורה שנייה באמצע, שנמצא בפייסבוק, אני מאמין.
כן, יש אתר כזה.
בספר הפנים
שבו... אולי נעשה וי כחול כזה ליד, שידעו שזה באמת אנחנו. יש כל כך הרבה חקיינים.
אפשר למצוא אותנו ב-iCast, שבו אנחנו נמצאים בכתובת iCast, חפשו שורה שנייה באמצע.
או בגוגל, זה גם יפנה אתכם משם. iTunes אפילו, יצאנו להגיע לשם.
אתר הפודקאסטים, טוב, אתר הפודקאסטים, האתר לכל מיני דברים האמריקאי, איפה שרוחו של סטיב ג'ובס עדיין שולטת באגרוף, טוב, זה לא אגרוף ברזל, כי הוא רוח, אגרוף, איך קוראים לזה? אקטופלזמה?
כן.
כן, אגרוף אקטופלזמי, ואפשר למצוא אותנו בבלוקים, כל אחד מאיתנו כותב
בבלוק. כן, בבלוק.
בלוקים, כן.
אני כותב על בלוק עם מקבת.
וסבורת לבנים על קוראים פוטנציאליים וכזה. אוי, זה מאוד מרתק הביקורת שלך, אביעד. כאילו, זה מה שהייתי אומר, אם לא היה לי עכשיו חור מדמם בראש והלבנה שפגע בי.
זה לא מונע ממך להביע...
איך קוראים לבלוק שלך?
הבלוק שלי נקרא בשביל הזהב. אפשר למצוא אותו בגוגל, אם מחפשים ממש טוב, או בפייסבוק, חפשו בשביל הזהב, בלוג הקולנוע של אביעד שמיר.
כן. אני כותב באלילון, שנמצא בכתובת alilon.net, וגם אותו אפשר למצוא בפייסבוק, ובמייספייס, ובטלטקסט.
אתה יודע, אם היינו אנשים יותר טובים, היינו מוסיפים קישורים לכל אחד מהמקומות האלה, אבל מכיוון שאנחנו, המקום היחיד שיש לנו להוסיף את הקישורים האלה זה באיפה שלמעשה אנחנו מפרסמים את הפודקאסט, זה מיותר לגמרי.
טוב, עכשיו אתה יכול להוסיף את המובלוקים שאתה זורק על אנשים, כאמור.
האמת שבכלל, זה מעניין. אנחנו נותנים לאנשים כישורים איפה ימצאו אותנו אחרי שהם מצאו אותנו.
אנחנו לא סומכים על הזיכרון
שלנו. זה לא תוכנית כלכלית הכי נכונה.
אנחנו לא מקבלים כסף על זה.
בדיוק.
עדיין.
בדיוק.
נעבור לסרט הראשון, להשבוע. אנחנו הולכים לדבר על...
safe thing to do is track a new course back up online.
Then what we gonna do? Sit out there like a bunch of goddamn ducks?
You and your half-breed son get to walk on out?
I'm talking to you.
זה היה מתוך הטריילר להאיש שחזר לחיים פעמיים, נקמתו תעלה, נשמתו קדושה.
האיש שנולד מחדש.
האיש,
כן. שזה כמעט תרגום נכון.
כן, לידה של ניקול קידמן, אני מאמין שזה...
לא בדיוק.
הידוע גם בשם הלועזי The Revenant. Revenant?
Revenant.
סרטו של הבמאי שאת שמו אני אבטל לא נכון, למרות שכבר דיברנו,
הזכרנו את זה. אתה רוצה שאני אגיד את זה?
אלחנדרו ג'י... נשמע כמו ראפה, נכון? אלחנדרו ג'י? למה שנקרא לו אלחנדרו ג'י?
הם אמינו שאף אחד בהוליווד לא יכול לבטא גונזלס, מתברר.
אלחנדרו
גונזלס איניאריטו.
כן, אלחנדרו גונזלס איניאריטו.
בוא נגיד, נשיאת האקדמיה לא יודעת לבטא את השם הזה כשהיא מקריאה אותו.
עדינה איניאריטו, כן.
והוא מקבל 7 מועמדויות כל שנה, אז זה קצת בעייתי.
הסרט נכתב על ידי מארק אל סמית.
אני לא יודע מה זה אל. מה זה האל מעניין אותי?
לגונזלס.
לגונזלס. מרק לגונזלס סמית. זה הכי הפיר הקרוב.
מבוסס על הספר The Revenant שכתב מייקל פונקה. לא יודע, מייקל פאנק.
מבוסס למעשה, לפי בסרט אומרים זה מבוסס חלקית.
כן.
ההשראה היא סיפור אמיתי.
אוקיי, אז אני... ובסרט משחקים ליאונרדו דיקפריו... תום הרדי, דומל גליסון,
כמובן,
וויל פורטייר ודוב.
הדוב הוא לא אמיתי, וזו דובה.
אז מי גילם אותו? אנדי סירקיס.
כן.
כן, אני מניח. כאילו, חייב להניח שזה אנדי סירקיס.
דומל גליסון, יש לו כאילו, הוא חייב לדווח למס הכנסה שהוא השתתף בלפחות 10 סרטים בכל שנה. ככה זה עובד אצלו? אחרת הוא לא מקבל את הירושה או משהו? אבל אדם בכל מקום ובתפקידים ממש קטנים.
איזה ירושה. האוצר האבוד של משפחת גליסן.
כן, הוא מקבל את המבטא.
ובכן, הסרט הזה הוא מאוד מאוד חשוב בשבילנו, אני מניח קיש. שנינו מאוד אהבנו את סרטו הקודם של אלחנדרו אינוריטו ברדמן.
כן, אלחנדרו אינוריטו ברדמן. עד כדי כך ש... שנינו שמנו אותו במקום שלישי בסיכום השנה שלנו.
כן. צירוף מקרים או קונספירציה? צירוף מקרים.
כן, לא טעמנו מראש.
עכשיו, ברדמן היה סרט שהוא במידה רבה, בין יתר דברים, ביקורת על המקום של גיבורי על במדיום הקולנוע ובתרבות האמריקאית והעולמית כרגע, ולכן מאוד הפתיע אותי...
ובכלל של כוכבים.
כן, ולכן מאוד הפתיע אותי שיצאתי מ-The Revenant וגיליתי שמישהו שכר את בן אדם הזה לביים את הפריקוול לוולברין, X-Men Origin Year, וולברין, כאילו קראו לזה בשם אחר, אבל הסרט הזה וולברין.
הוא הופך לברמן.
לא, לא.
הוא הופך לברמן.
אוקיי. עלילת הסרט. אחד, ליאונרדו דיקפריו משחק את יו גלאס.
לא, יו גלאס.
יו ג'קמן גלאס, כן, זה השם המלא שלו, אני מאמין.
זה לא זה מהסרט של שיימלן?
מה? יו ג'קמן?
לא, גלאסמן.
לא, זה היה מיסטר גלאס.
זהו.
נחשו על איזה סרט של שמלן אנחנו מדברים, ותזכו בשום דבר.
כן.
תזכו בעובדה שראיתם סרט של שמלן.
זה לא זכייה.
סרט סוף של שמלן, זה מאוד נדיר. יוגלס הוא איש הרים, מה שנקרא, בן אדם שעושה לו מחיה ארצות בחלקים הקפואים, הקרים והגבוהים של ארצות הברית.
הילבילי. הילבילי. רק שזה עוד די המכובד.
לא, לא. מאונט מן. כן. רול ג'רק.
זה כמו אלה בקרד העצם, אבל מכובד.
הוא עושה לעצמו חיים על ידי זה שהוא בעיקר פושט אורות מבעלי חיים ומוכר אותם, או במקרה הנוכחי, מוביל קבוצה גדולה של אנשים שפושטים אורות מבעלי חיים ומוכרים אותם.
השנה היה 823 למי שתוהה.
זה לא בימינו.
לא, לא. היום התייחסי לזה קצת אחרת.
בכל אופן, הוא מוביל קבוצה מאוד גדולה של אנשים, שהופכת די מהר לקבוצה קטנה יותר של אנשים, כשאינדיאנים משבט הקרי או אריקרה, תוקפים את כולם מסיבות שהם לא יודעים, פשוט, אתה יודע, אינדיאנים מתחילים להרוג אותם.
כי הם שם והם מסתובבים פה ועוד יקרות ערך.
הם גם ראו את מה אוכל את גילברד גרי והם אמרו, אנחנו רוצים סוף יותר מספק.
ממש.
לא, כי עוד מישהו במסיבה זה ג'ון פיטג'רלד, תום הרדי. אולי הם תקפו אותם בגלל שהם ראו את ילד 44 והם כזה...
זה מצדיק. מקס הזוהם מחק את זה.
וגם הוק. הוק גלאס. כאילו, איך הוא לא נהיה גיבור על? הוק גלאס.
איך הוא לא נהיה גיבור על? בוא נספר איך.
הבן של יו גלאס. ולסיום יש את ג'ים ברידג'ר שמשחק תפקיד די משני בסרט הזה, אבל אנחנו, הצופים, האלגנטים, יודעים שבחיים הייתי עם ג'ים ברידג'ר הפך לאיש הרים מאוד מאוד מפורסם.
לא, למעשה רוב הצופים לא יודעים את זה, בדקתי בויקיפדיה, אבל הוא באמת, היו לו חיים מאוד מאוד מעניינים.
ג'ים ברידג'ר, כאילו, בן אדם אמיתי שנחשב בזכות עצמו, כאילו, חלק מהפולקולור האמריקאי. קצת יותר מיו גלאס אפילו.
כבר לא. אני חושב שהסרט הזה יהפוך את יו גלאס לשם הרבה יותר מוכר.
בכל אופן, הם בקושי בורחים מהמתקפת האינדיאנים הראשונה, עם צוות מצומצם במיוחד, והם צריכים להשאיר פחות יותר את כל האורות שהם אספו, בנקודת מחבוא, כי אין להם מספיק אנשים לסחוב אותם. ויו גלאס אומר, טוב, תקשיבו, אנחנו נרד מהסירה הזאת שיש לנו, כי אנחנו פוחדים שהאינדיאנים יתקפו אותנו בהמשך הנער, ונלך ברגל דרך הזה נתיב שאני מכיר, שבו אין אינדיאנים, והוא צודק, יש שם דובה. עם הדובה שבדיוק חזרה מ...
Mama Bear.
כן, מה שקרה זה שבדיוק סיימו לצלם את החלקים שלה בספר הג'ונגל החדש של דיסני, והיא תופסת...
דיסני לא מאוד מדויקים, משתמשים בדוב גריזלי לסרט שמתרחש בהודו.
זה דיסני. ראית, כאילו, ספר הג'ונגל המקורי של דיסני קשור באיזושהי מידה לחיים האמיתיים או לבעלי חיים?
הם שמו את החיות הנכונות.
כן, ורוקדות ושרות.
ואורנגוטן.
כן.
לא,
שרות ורוקדות.
כן.
בכל אופן, מאמא גיז,
מאמא בר.
כן. מאמא בר רואה את יו גלאס ואומרת, מן.
אתה צריך לקבל אוסקר, אני אדאג לזה.
ותוקפת אותו. הוא שורד איכשהו.
כי הוא וולברין.
כי הוא וולברין, כן.
לא רק שהוא שורד, הוא מבריא. והוא חל יותר.
הוא כן. בקושי, ואנשי המשלחת שנשארים אומרים, טוב, הוא לא מת, אנחנו לא יכולים להרוג אותו, אנחנו נוצרים טובים וכל זה, אבל אנחנו גם לא באמת יכולים לסחוב אותו איתנו במעלה ההר. אז מה שקורה זה שהם, מנהל המשלחת אומר, אוקיי, אני אשלם אקסטרה כסף לשני אנשים, אם הם יישארו וישמרו עליו כאילו עד שהוא ימות, ויקברו אותו קבורה הולמת.
ופיג'ר חושב, כסף, כן, אני אשאר פה.
ג'ים ברידג'ר מתנדב כי הוא בן אדם נחמד, הוק מתנדב כי זה אבא שלו, כאילו. כן. ופיג'רלד מתנדב כי
כסף, כסף, כסף.
כן. הבעיה היא ש...
פיג'רלד, למי שלא הבין, הוא לא הבן אדם הכי מוסרי בעולם.
הוא תום הרדי בתפקיד הבחור הרע. יש תום הרדי בתפקיד הבחור הרע.
הוא ביין.
הוא שני האחים מלג'נד, כאילו, ביחד. יש לו את החשיבה הטקטית של אחד, והטירוף של השני. טאבל טראבל. טו פייס. לא.
טו פייס זה מישהו אחר היה.
כן. בכל אופן...
זה 20 דקות ראשונות בסרט.
הזמן עובר וכמה הם עוברים ויו גלאס מסרב למות כמו בן אדם טוב. אז מה שקורה זה שפיג'רלד מחליט להאיץ את העניינים, ובזמן שהוא מנסה להאיץ את העניינים הוק רואה אותו, ואז הוא מאיץ את העניינים לגבי הוק בערך 80 שנה. הוא דוקר את הוק, אומר לג'ים ברידג'ר, אינדיאנים עשו את זה, הם באים, בוא נברח ונשאיר את יו גלאס פה, הוא בכל מקרה מת, ואז הם בשירים אותו מאחור. כן. ואז יו גלאס אומר,
לא, אני לא מת.
כאילו,
Hello, my name is you glass, you kill my son, prepare to die.
משהו כזה. מה שאומר בעיקר זה, אם משלמים לפי נהמות, ליאונרדו דיקפריו
צריך... באמת הפך לדוב.
זה היה ורבר, כן. אם משלמים לפי נהמות, ליאונרדו דיקפריו צריך לקבל אני חושב חצי טריליון דולר על הסרט הזה.
וורבר זה כאילו תוכנית חינוכית על דוב שמודע לדברים.
הוא איכשהו גורר את עצמו מהקבר המאוד נמוך שלו.
שלו גריי.
כן. שם ללקת מטל, לאלבום מטל.
אני בטוח שיש.
סביר להניח. ויוצא למסע נקמה. כאילו הוא רוצה לנקום בשני אנשים בסך הכל, אבל...
בוא נעצור שנייה. זה ברצינות רק ההתחלה של הסרט. זה סרט של 156 דקות. אלה בערך 20 דקות ראשונות, וזו העלילה שלו.
זה העלילה, כן. ואז הוא אומר, גפריו יוצא לאט לאט לנקום בבן אדם שהרג את הבן שלו והשאיר אותו למות.
אז בואו נסכם רגע. ליאונרדו דיקפריו הוא יוגלס, שמותקף בידי דובה, לא מת, ואז מספיק חזק כדי לצאת למסע נקמה.
כן. עכשיו מה שקורה, אנחנו מדלגים, יש כמה קאטים בסרט, בניגוד לברדמן, זה לא סרט מתרחש כולו לכאורה בשעות אחד, אז אנחנו לא רואים את הקטע שבו הוא נכנס לתוכנית Weapon X ומקבל כוחות ריפוי שמאפשרים לו כאילו...
אני אשאל לעשות את זה בשעות אחד כי הוא צריך לעבור מונטאז'.
אוקיי.
זה סרט מאוד רציני אגב.
הנה העניין, ואני מאוד מאוד אהבתי את הרבננט, כאילו מאוד נהניתי מהצפייה בו. זה סרט מאוד מטומטם, שמעמיד פנים שהוא סרט מאוד מאוד רציני. אתה ראית את The Grey שיצא לפני כמה שנים עם...
לא, אבל אני יכול להבין לאן אתה הולך עם זה.
כן, עם ליאם ניסן.
כן. ליאונרדו דיקפריו הוא ליאם ניסן.
כן, כן. או יודע מה אפילו יותר מזה? צ'אק נוריס.
זה כאילו, מה אנחנו אומרים לדוב שמנסה להרוג אותנו? Not today.
הוא יכול היה... צ'אק נוריס יכול היה לשחק את זה בגרסה של קנון משנות ה-80, כאילו אם הם היו מצלמים את זה, זה היה צ'אק נוריס.
כן, צ'אק נוריס לא היה כמעט מת מהתקפה של דובה.
הוא היה, לא יודע,
הוא היה מסתכל עליה והייתה נסוגה לקנדה.
לא, או שהייתה כאילו נהיית חיית המחמות שלו והרוכב עליה לנקמה.
אבל...
צ'אק נוריס על דוב.
איך, כאילו, צ'אק נוריס לא צריך לרכוב לעבר הנקמה.
בדיחות צ'אק
נוריס. הנקמה כבר קרתה.
וואו, בדיחות צ'אק נוריס, לכאן הידרדרנו, אני מצטער.
זה לא הידרדרות, זה שיפור לעומת מה שהיינו עושים אחרת.
שיפור. כי מה
אתה אהבת את הסרט?
אני לא אהבתי את הסרט מהסיבה פשוטה שזה בדיוק מה שסרט הזה צריך להיות. זה סיפור נקמה אפי וענקי שמצולם על ידי אימנואל לובצקי, ובן, כאילו, שתי מילים, אימנואל לובצקי, זה בערך כל מה שאתה צריך. סיפור נקמה, טוב, זה עוד שתי מילים, אימנואל לובצקי, ארבע מילים. זה ארבע מילים שאני צריך לשמוע.
אני חושב שמבחינתי צריך עוד משהו.
אם היו שמים, כאילו, פסקול של נגיד מסטודון, או אמפרור, או עוד להקת מטל שיש לה רק מילה אחת בשם, נגיד מייהם.
קריד.
סליחה. מה שהדובר הזה עשתה לי יוגלס, יהיה כלומר שאני אעשה לך אם תעז להזכיר את דבר, אין לי לדבר על הסרט, להעתיק את הפסקול של הסרט קריד, לשים אותו על הפסקול של רבננט, אחלה רעיון. כאילו, אני לא יודעת כבר מתחיל לזחול מהקבר וכזה.
טאטאטאם, כן.
כן.
שמע, בעיניי...
זה מצדיק את האף דה טייגר, האף סבר.
יש שני דברים שמאוד מאוד חסרים בסרט הזה.
אוקיי.
אחד, דמויות. כאילו, יש אנשים, אבל אין דמויות.
יש ייצוגים.
זהו, למה יוג גלס, מה המאפיין שלו? הוא רוצה נקמה. לא יודעים מה, כמעט שום דבר חוץ לזה.
הייתה לו אישה שהייתה אינדיאנית והוא מאוד אהב אותה.
כן, הוא רוצה לנקום.
הוא רוצה לנקום, כן.
פיצג'רלד, מה המאפיין שלו? הוא איש רע.
מניאק.
כן, הוא פשוט איש רע. אין לו שום דבר שאנחנו יודעים עליו מעבר לזה.
לא, הוא סופר מניאק. כאילו, אני קשה לתאר כמה הסרט האפי והפיוטי הזה מתכופף אחרונית כדי ליצור דמות שהיא, אתה יודע, בסרטים של אדם סנדלר תמיד יש את השמוק, זה שהוא הבחור הרע, לא בגלל משהו ספציפי שעושה, כי הוא פשוט...
לא, כי אתה צריך שאדם סנדר יראה טוב איכשהו.
אז הוא ככה, הוא כזה, כל מילה שהוא אומר זה כזה, מה, אני לא אוהב אותך.
זה גם הקול שלו באמת, זה לא חיקוי מוגזם, זה הקול שלו.
טוב, תום הרדי שחקן קצת טוב ממני.
זה דבר אחד שחסר. הדבר השני שחסר, זה יותר, זה שימוש יותר נכון בעלילה. כי כמו שאמרת, סרט נקמה, אבל... סרט נקמה של שעתיים וחצי, ורוב העלילה שלו, רוב השינויים בעלילה מתרחשים באמת לפני שעוברים את סימן חצי השעה. מעבר זה פשוט, היו גלס נע לכיוון המטרה שלו, וזהו, זה מה שיש לנו. הוא פוגש אנשים בדרך, אנחנו עוברים לפעמים למבצר לראות מה קורה עם שאר האנשים שהיו איתו.
פיצג'רלד מתנהג באופן הכי חשוד בעולם, ומפקד המחנה עדיין לא קולט, שכזה... היי, שאלת אותך לשמור על הבחור הזה, וכזה...
כן, איפה הכסף? כן,
כן.
עזוב. אינדיאני.
אינדיאנים ג'ונס.
כן. האינדיאנים נוהרים לעבר יו גלס באוטובוסים. זה פשוט, אז זהו.
או עובדו את כל המצביעים שלנו מימין מופעה.
כי היו לנו באמת. מה שבאמת הכי חסר לי פה זה פשוט שהסרט הזה התרחש מעבר לרעיון הבסיסי שלו. יש גם הדמויות וגם העלילה עצמה, הם מאוד מאוד בסיסיים. וכשסרט כל כך ארוך, אז הוא אפוס, הוא בהחלט אפוס, אבל באפוס צריכים לקרות יותר דברים בעיניי. אני מסכים שיש לו תחושה אפית, ואימנואל לובצקי מן הסתם תן לו לצלם כל דבר, זה ייראה מעולה.
כאילו, הסצנה פתיחה, זאת הבעיה של הסרט, הסצנה פתיחה היא כל כך טובה ששום דבר אחרי זה כזה. זה באמת, כאילו, זה ייכנס לפנטיון. הסצנה שבה האינדיאנים מתקפים את המחנה ומצלמה מסתובבת סביב המחנה ו... היי, שימו לב במאים
בימינו שאנחנו בסקיירים לרגע.
במאים בימינו שמנסים לצלם סרטי סצנות אקשן, ככה עושים את זה בצורה כזאת שאני יודע בדיוק איפה כל הדמויות, יודע מאיפה מתקפים אותם, אפילו שכל הקונספט הוא שמתקפים אותם מרחוק ומהצללים.
למרות שחלק מהרעיון במקרה הזה זה גם שהם לא רואים.
כן, אבל זה שהם לא רואים לא אומר שאני לא רואה. אני, כאילו, זה מה שכל כך, איפה שכל כך הרבה במאי אקשן טועים ממנו, אומרים, אני הרי שאת מאוד מבולבלות על זה שאני מבלבל את הצופה, ואני כזה, לא, לא, לא. הדמויות מבולבלות. אני יודע מה קורה.
איך ממלאים שעתיים וחצי, שמתוכם רק חצי שעה זה עלילה? אתה ממלא אותם בפרטים, אבל הפרטים האלה בעיניי
הם קצת רפטטיביים.
לא רק זה, גם רפטטיביים במצב שכבר אני בשלב מסוים יכול להבין בדיוק מה הולך לקרות לפני שזה קורה. הם גם מאוד מאוד גרפיים עד לרמה שבה אני תוהה כאילו אם מנסים בעצם לספר לי סיפור או שמנסים לומר לי נניח שנתקעת בשלג ויש לך סוס מת, הנה מה שאתה צריך לעשות. זה הופך למדריך להישרדות שרלוונטי למאה ה-19.
או לפני הרבה שנים בגלקסיה רחוקה רחוקה מאוד, אם אתה יודע, לוק סקייווקר.
לא, אני לא. אני חושב שהוכחתי את זה.
תנסה לי גם קוס להתרומם?
לא.
וואו, אביעד.
אני בוחר שלא לעשות את זה. ובכל אופן, אוקיי, עניין ריטו הוא לא בן אדם שכאילו יצנזר את עצמו ויגיד, את זה אנשים לא יאהבו לראות, אני לא אכניס את זה, זה יהיה להם לא נעים. אבל, תראה, אם ברדמן, נגיד, היה שם איזה, מעבר לזה שהסרט לא היה מאוד גרפי בדברים שהוא מראה, הוא היה, הוא מאוד מאוד התמקד במסע שהדמות עוברת מבחינה נפשית.
לברדמן,
בשינויים שלה.
הנה העניין, אם להשתמש במטאפורת האוכל שאני תמיד משתמש בה.
למה אתה עושה את זה?
כי אני רעב תמיד. ברדמן היה כמו ארוחה רבת מנות, כאילו, יש הרבה דברים בסרט הזה בברדמן, ולעומת זאת, רבננט זה כמו לשבת ולאכול 47 מגשי פיצה בגילו בדיוק אותה פיצה.
אני חשבתי על זה קצת אחרת. אם יורשה לי לקחת מטאפורה, ברדמן הוא ארוחה. רבננט זה כשאתה נמצא אצל חברים מגישים לך צלחת עם ביסלי, ואז כשזה נגמר מגישים לך עוד צלחת עם ביסלי, ואתה אף פעם לא מגיע בעצם למשהו, למנה העיקרית. זה נחמד במנות קטנות, אבל זה לא מזין.
טוב, מעבר לתקיפה חסרת הגינות שלך והמאוד מאוד פוליטית על ביסלי.
אני מאוד אוהב ביסלי.
למעשה
הפודקאסט הזה הוא בחסות ביסלי של... כן.
לא, לא, למרות שתעמיס לי קצת ביסלי. מה אני רציתי להגיד על הסרט הזה?
אני לא יודע, הרבה דברים אני מניח.
לא, זה עניין, לא הרבה דברים, כי... יש לי הרגשה שהוא היה יכול להיות הרבה יותר מענה אם הוא היה בעל הרבה פחות חשיבות עצמית, כי מאוד מאוד חשוב לאינוריטו שתדעו שזה לא סתם סרט על נקמה, שזה סרט על אפסיות האדם מול הטבע, ולכן יש לך המון המון צילומים שבהם אתה רואה כמה אנשים קטנים לאורך נוף גדול, או איך אדם לאדם זאב, או במקרה זה דוב אני מניח, כי כן. כל מה שאנשים, אתה יודע, אנשים בוגדים אחד בשני ודוקרים אחד בשני בגב, ואנשים ברוטליים אחד לשני בגלל... אי הבנה פשוטה רוב הזמן.
אין פה הרבה אנשים נחמדים.
ואיך הם רוצים שתמיד שאתה יודע, המתיישבים האמריקאים האלה, חשבו שהם בני תרבות שמביאים את הציביליזציה לפרעים, אבל בעצם מי הפרא האמיתי, אביעד? מי הפרא האמיתי? שזה מסר מאוד מאוד חדש.
האזור שבו הסרט מתרחש הוא כל כך פראי, שהסתובב שם צרפתים, ואנשים, לא, זה שמסתובב צרפתים לא הופך להיות פראי. מסתובב שם...
אביעד מעליב כל מאזין פוטנציאלי.
מסתובב שם גדוד צרפתי, ואף אחד לא יודע שהם שם. זאת אומרת, יכולים פשוט לעבור חופשי נתינים של מדינה זרה, ואף אחד לא יודע מזה.
לא, בתקופה היא עדיין היה לצרפת אחיזה חלקית בארצות הברית.
מאוד חלקית.
כאילו, זה בחלקים מסוימים.
זה מתרחש באזור ילוסטון.
כן.
או היילוסטון, במקרה הזה.
למרות שאין אבנים צהובות. אם היו עוקבים אחרי דרך האבנים הצהובות, היה להם הרבה יותר קל.
הם היו מותקפים מדי דובים מעופפים.
קופים.
לא, דובים. במקרה הזה דובים.
וזה העניין, כאילו, המסר הגדול של הסרט הזה הוא אפס. אתה יודע, אנחנו בשנת 2015... אני חושב שהרעיון של מי הפרא האמיתי נהיה עייף בסביבות רוקד עם זאבים.
כן.
עייף. הוא לא הוצג בפעם השנה ברוקד עם זאבים. הוא נהיה עייף בתקופה ההיא.
הסרט הוא מ-2015.
כן.
כי הוא לא אנחנו.
תראה, הסיפור האמיתי הוא די ישן. כן. מה הסיפורו של יוגלס מוכיח לנו? כלום, כי לפחות בזה אני נחמד על הסרט, הם מחכים עד הסוף להגיד זה מבוסס על ספר. הם לא אומרים... based on a real event.
מבוסס חלקית, זאת אומרת, אפילו אומרים, לקחנו בעצמנו לא מעט חופש פה.
לדוגמה, אם יותר לי לספיילר את מה שקרה בחיים האמיתיים, פיצג'רלד אכן הצטרף לצבא ושום דבר רע לא קרה לו.
כן.
כאילו, יוגלס כזה, אני רוצה להרוג את המניאק הזה, ואז כזה...
הסרט הזה מסתיים בשואודאון מהסוג הקלאסי.
צ'אק נוריס, כאמור.
רק עם יותר קורבנות.
מכל סרט של צ'אק נוריס יש שואה ברגע, כל משהו בועט, אתה יודע.
יש
אנשים מתים, אתה לא רואה אותם.
הסיום באמת, אגב, אפשר לדבר על זה קצת, שזה מגיע כמובן לאימות המתבקש בין יוגלס ופיצ'רלד, שבדרך המפקד המחנה שמצטרף ליוגלס, כמובן פיצ'רלד רוצח אותו. הוא לא ידע שזהו, אבל הוא רוצח אותו.
כן.
זה מגיע לאחד על אחד, מנו אי מנו.
כן.
ומה שקורה שיוגלס, אחרי שהוא לא הייתה לו שום בעיה לעבור עד עכשיו בשביל נקמה, ולהרוג אנשים שניסו להרוג אותו, ולצוד כל חיה שהוא יכל להשתמש בה איכשהו, מגיע לאימות אחד על אחד מול האיש שרצח את הבן שלו.
והשאיר אותו למות.
כן, ואז... ברגע האחרון רואה אינדיאנים מתקרבים ואומר, לא, האלים יחליטו מה לעשות איתך.
מה שהוא אומר אלים הוא מתכוון האינדיאנים.
כן, הוא אומר, אני לא ארצח אותך, אני יותר טוב מזה. זה בעצם מתקשה למשהו שאשתו אמרה. הוא אומר, אני לא ארצח אותך, אני אהיה יותר טוב מזה. אני אשאיר בעצם לגורל לקבוע מה יהיה איתך. או, שלום גורל, הנה כך.
כן. לא, אתה מבין, זה אירוני, כי... כל הסרט פיצג'רלד קשקש על עובדה שהוא התחמק מקרקוף כשהוא היה צעיר יותר, ויש לו, אתה יודע, מעט מאוד שערות, כי אינדיאנים ניסו להוריד את הראש, אבל זה אירוני, כי עכשיו אינדיאנים באמת ירדו לו את הקרקפת.
הוא מצולק כי הוא האיש הרע, והאיש הטוב נראה כמו לאונרדו דיקפריו.
אני חושב שזה הסרט מאמץ את ההגדרה של אלניס מוריסט לאירוניה.
זאת אומרת, לא.
תראה, זה מאוד אירוני שהיא לא יודעת מה זה אירוניה.
זה כן, השתמש לזה פעם בתור דוגמה בשיעור אנגלית.
ואירוני שאינדיאני מנסה לקרקף לך את הראש.
אחרי שהוא לא הצליח בעבר.
כן. אם הוא היה עושה את זה עם כפית, כאילו, והיה לו 10,000 גרסנים, כל מה שהוא רצה זה כפית. סליחה. אבל למה אהבת את הסרט הזה? אוקיי. דבר ראשון, כמו שאמרנו, הוא יפהפה ברמות כואבות, כאילו, באמת.
מסכים. הרגשתי כאילו אני נמצא כאילו אני נמצא שם.
כן. וזה עזר שהם קיבלו את המזגן באולם ונתנו לכם לקפוא מקור. לפחות באולם שלי,
זהו,
זה
אצלי לא.
ודבר שני, אני אוהב סיפורי נקמה בסיסיים, כאילו, אני לא יודע אם זה הסיפור...
כמה בסיסית, זה
צריך להיות. בסיפורים כאלה אני דווקא מרגיש כמה שיותר בסיסי יותר טוב. כאילו, אם אתה כבר אומר, אנחנו בסיפור, אני הרגת לי את אבא, סבא, בן דוד, או במקרה של ג'ון וויק, הכלב החמוד שאימצתי. זוכר את ג'ון וויק?
כן.
מאוד אהבנו את ג'ון וויק. אז לך לרמה הכי בסיסית, באמת, כאילו, מישהו הורג, ואז אתה נוקם בו.
כן, ג'ון וויק, אגב, הסיבה שנהניתי ממנו, כי הוא לא לוקח את עצמו ברצינות. זה סרט שמבין שהוא סרט אקשן, ולכן מרשה לעצמו קצת להתפרע.
או, יודע מה, או אפילו אם אתה הולך ליותר לרמה של סיפורי הישרדות, כמו עוד פעם, האפור, או...
האפור. אני בטוח שהיה איזה שם עברי.
אני חושב שקורא לזה שטח אפור.
שטח פירי לדעתי.
שטח פירי, כן. שטח אפור זה הסרט הזה עם...
סרט על השואה.
נטלי פורטמן.
כן, זה סרט על השואה. זה ליאם ניסן עשה סרט אחר על השואה.
ליאם ניסן נוקם בשואה, אז כזה...
זה רשימת שידלר, כן.
נוקם בשואה. בכל אופן, יש משהו מאוד מעניין, בעצם הרעיון של, אתה יודע, האדם לבדו... מול איתני הטבע, או במקרה של שטח פראי, זאבים, כן. או במקרה של הסרט הזה, זאבים, דובים ואינדיאנים, ומפולות, וצוקים.
היה את הרגע ש...
כדור הארץ החליט שהוא שונא אותו, ותקע לו צוק באמצע הנתיב בריחה.
היה את הרגע שנורית יריעה, ואז איזה דקה אחרי זה יוגלס מסתכל לעבר ההר, מתחילה מפועל שלגיע, אמרתי, כמובן. אבל באופן מפתיע המפולת לא הגיעה אליו, זה פשוט היה רגע של משהו ברקע.
אם סרטים על מפולות לימדו אותי משהו, זה שכל עירייה תגרום למפולת.
הייתה פשוט הרגשה...
פער מנפנף בכתפיו.
זה שלובצקי צילם את הסרט גם מאוד חיזק את התחושה שזה הזכיר לי את כוח משיכה. שזה כוח משיכה היה החלל מנסה להרוג את סנדרה בולוק.
כן.
אז האיש הולד מחדש זה פחות או יותר העולם מנסה להרוג את ליאונרדו דיקפריו.
צריכים לברוח, כאילו הוא צריך לברוח על חלל והיא צריכה להגיע לכדור הארץ. זה היה למי זה היה תומר קמרלינג? מבלייזר, שאלה את הביקורת הזאת. נו, יש את הסרט היפהפה הוא שאימנו לובצקי ציין וביים הבחור המקסיקני עם השם שקשה לבטא, שבו הגיבור צריך כל הזמן לנסות לשרוד מול תנאים בלתי אפשריים שכל הזמן גורמים לו סבל. אתם יודעים, כוח משיכה, כן.
חשבתי הילדים של מחר.
גם, לא, בכוח משיכה היה לצי יותר הסברים. אבל זה העניין, זה סיפור שיש לו כוח מעצם אותו אחד הסיפורים הכי ישנים שאנשים מספרים אחד לשני, ואתה יודע, זחקנו על שלום שמי ויניגו מונטויה, למה זה עובד? מעבר לעובדה שאני שיחק זאת אומרת סרט מאוד מבדר.
כי זה במנות קטנות.
לא, 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 אבל גם יש, לא, אבל זה העניין, גם יש משהו, בעצם הרעיון המאוד פשוט הזה. שנוגע בך, אני חושב, אוטומטית, משנים של, אתה יודע, איך שבני אדם מספרים סיפורים, זה אחד הסיפורים. ואתה לא צריך להמיס עליו, אתה לא צריך לגרום לנו להרגיש שמשהו גדול יותר או סימבול יותר קורה פה, כי נקמה במוות הבן זה סופר סימבולי מעצם מהותו. הניסיון של אדם לשרוד את התנאים בלתי אפשריים של הטבע, זה משהו שאנחנו נהיה, כאילו, אנחנו נקרא אליו דברים גדולים מעצם מהותו. אנחנו לא צריכים שהבמאי, או במקרה הזה שגם שכתב את התסריט, יישב ויגיד, אתם מבינים, מה שזה בעצם אומר זה א', ב', ג', ד'. אני לא צריך את זה. זה שם. זה שם בתוך הסיפור. הסיפור מושלם. הצלם מושלם. אני לא צריך עוד שעה של בלה 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 בלה.
אז זה לא, מה שאני מחפש זה לא שעה של בלה בלה בלה. מה שאני מחפש זה שעה של תוכן. שמגדירה את הדמויות. הסיבה שנגיד, איניגו מונטויה באמת, הסיבה ש... דמות שאני כל כך אוהב, מעבר לזה שאני מאוד אוהב את הנסיכה הקסומה, זה כי אני יודע עליו דברים. אני רואה אותו עובר שינוי. אני יודע שהוא אמנם מונע מתוך נקמה, אבל לא רק. יש עוד דברים שמרתקים אותו, שמושכים אותו. הנקמה היא משהו שלמעשה, במידה מסוימת פשוט, הוא נתקל בו בדרך. האיש הנולד מחדש, הוא מתמקד רק בנקמה. יוגלס, כל מה שיש לו, החל משעה מסוים בסרט, זה רק הרצון לנקום. ואני אומר, בסדר. זה משהו שזה מניע מאוד, מאוד מוכר בסרטים ושתמיד אפשר לעשות ממנו משהו טוב, אבל אני רוצה לדעת עליו יותר. זה כמו נגיד עוד סרט שמאוד מוערך ואני לא אהבתי ומתעסק בין כמה שבעת צעדים. אני לא אהבתי אותו, ואחת הסיבות היא התחושה שבאמת המניע של הדמות משתלט עליה. טוב. אני לא מכיר את הבן אדם ולכן לא כזה משנה לי אם הוא מצליח או לא.
טוב, שבעה צעדים זה מקרה אחר לגמרי, שהאמת אנחנו נדבר עליו בפרק של השבוע הבא.
לא, אנחנו לא.
אני אדבר עליו.
אני בדקתי, אנחנו לא. זה לא יקרה.
אבל אנחנו לא מסכים לגביו כבר די הרבה זמן.
אנחנו נשביר אותו לברוקלין. אני איך ברוקלין, אני עוד לא ראיתי.
גם אני לא. מה בחזרה לשבעה צעדים?
לאיש שנולד מחדש, כן.
לאיש שנולד בשבעה צעדים מחדש. מה שבאמת אמרת, נראה לי שהסרט הזה היה יכול להרוויח או באמת מקיצוץ לא סופר מסיבי, הייתי אומר 20 דקות של צילומי נוף היו יכולים ללכת בנחמדות רבה, או היו פשוט יכולים להקדיש יותר זמן לפתח את הדמויות במחנה, כי זאת הבעיה. פיצג'רלד בתיאוריה הוא דמות ממש מעניין. ג'ים ברידג'ר, אנחנו יודעים במציאות שהוא אדם סופר מעניין.
כן. פה הם מאוד מאוד שטחיים.
כאילו, והנסיבות שלהם, והדרך שבה הם פועלים, והדרך שבה הם חיים, והדרך אפילו, אתה יודע, הפוליטיקה המקומית הקטנה הזאת של האינדיאנים, השבט הזה של האינדיאנים, ספציפית, סוחר עם הצרפתים, למרות שאף אחד מהם לא אוהב אחד השני, כי הם אוהבים את האמריקאים קצת פחות, והאמריקאים גם יש להם סחר עם שבט אחר של אינדיאנים. זה מעניין. זה משהו שמאוד מאוד יכול לעניין אותי. אתה יכול...
לפוליטיקה המקומית גם אנחנו ניכנס יותר בסרט הבא שנדבר עליו.
כן. אגב, ג'ים ברידג'ר מוזכר גם בסרט הבא.
כמובן.
בקצרה. וזה באמת, כאילו... בחרת לחתוך כאילו את כל השומן מהעלילה שזה בסדר, אבל בחרת לתקוע את השומן הזה במקומות אחרים לגמרי.
איפה השומן?
בצילומים, כאילו, אתה יודע, עוד פעם, אין לי בעיה אם הסרט היה לגמרי, שוב, מתמקד אך ורק בסיפור הזה, בסיפור הקטן הזה. למה הסיפור הקטן הזה, אבל צריך להיות שעתיים וחצי של צילומי נוף?
ההרגשה שלי שהסרט, הוא מתחיל מאוד מאוד מעניין, וכשהוא מפסיק, הוא מפסיק להתפתח מבחינת עלילתית, הוא פשוט, אני כאילו הרגשתי שפשוט אני צופה באמת שוב ושוב באותה סצנה. רק בגרסה קצת שונה. עכשיו זה אינדיאני, עכשיו זה זאבים, עכשיו זה משהו אחר.
אני רוצה להשוות את זה ברשותך לעוד סרט משנה שעברה ששנינו מאוד אהבנו, סרט מסע בארץ מאוד עוינת, שבו תום הרדי גם נתן הופעה מאוד מאוד...
לא, אמרו שיד 44 או לא.
יש קידוחה דגונית. אבל כן, מקס הזוהם. בוא נדבר על זה, כי גם במקס הזוהם יש מעט מאוד דיאלוגים, יש סיפור שהוא בכוונה... מאוד מאוד בסיסי, יש המון המון אתה יודע רגעים של צילומי נוף ארוכים, ויש רגעים שאתה יודע, הדבר היחיד שמתפתח מבחינה לילתית זה באמת הסיפורים של הדמויות דרך פעולות ולא דרך מעשים. למה במקס הזוהם זה עבד? למה במקס הזוהם שנינו אמרנו אחד הסרטים הטובים של השנה, או במקרה שלי הסרט הכי טוב של 2015, ופה אנחנו שנינו כזה
כאילו אתה יותר אהבת את האיש הנועל מחדש ממה שאני אהבתי,
וגם את מקס הזוהם
במקום אחד אצלי הוא היה מקום שני.
זה חתיכת מקום.
אני חושב שמה שעבד במקס הזוהם זה שכמו במקרה של השיחה הקסומה, היה לך אכפת אם הדמויות מצליחות או לא. מעבר לזה שאתה יודע מה המטרה שלהן, אתה גם הולך ומכיר אותן. מקס עצמו הוא דמות מאוד משנית בסרט, אבל פיוריוסה, אתה לא יודע עליה כמעט שום דבר בהתחלה חוץ מהתואר שלה והכימות שלה ומתקדמת, ולאט לאט אתה לומד יותר ויותר למה היא עושה דברים, מה ההיסטוריה שלה, לאן אני רוצה להגיע, מה היא עושה עם היא, מה האפשרויות האחרות שהיא יכולה אולי ללכת לפיהן. וזה יוצא לך מין סיפור שבו אתה באמת, אתה עוקב אחרי הדמות לא רק בדרך שלה, אלא גם בהשלמה שלה עם המצב. האיש הנולד מחדש מגיע להשלמה עם המצב בשנייה שהוק נרצח. בשנייה הזאת היו גלס יודע שהוא רוצה לנקום, וזה המניע היחיד שלו עד סוף הסרט.
יהפכו אותו לנשק מושלם, יקבו לו אדמנטיום ו...
לא, אבל ברצינות, הבן אדם כמעט מת מהתקפה של דובה, ונשאר לבד בשלג לקפול למוות. איך הוא בכלל יכול ללכת?
זה העניין, זה סיפור אמיתי.
אני יודע, זה מה שבדי.
הסיפור האמיתי הוא הרבה יותר, כאילו... בסרט יש קטע שבו סטייל רמבו, אנחנו מדברים על כאילו, הסרט הזה הוא בעצם רימיק לסרטי אקשן משנות ה-80, הוא סוגר לעצמו את הפצע באמצעות שימוש ב... איך קוראים לזה? אבקת אבק שריפה ו...
כן.
ואש שהוא יוצר מסלע. בחיים האמיתיים, כדי לנקות את הפצע, הוא טבל את עצמו ברימות מוצצות דם.
רימות.
כאילו, זה היה הרבה יותר ברוטלי וכואב. לא היה לו נראה לי פשוט אבק שריפה בזמן הזה. אז אתה מבין, הסרט הזה צנזר עד כמה שהסיפור כן. זה היה קשה ונוראי.
כן, אוקיי. אם היו רימות בסרט הזה, לא הייתי מאמין. כאילו, הייתי צריך ממש לקרוא כדי להאמין שזה לא משהו שימציאו. אבל אוקיי.
תקשיב, אני בניגוד אליך קראתי את המאחורה של הספר שלו, כתב מבוסס. לא, יש עוד
מוקד. אני קראתי את ההמלצה.
את ההמלצה שאני כתבתי על המאחורה של הספר.
אני חושב שבאמת, אוקיי, אולי נעבור כבר הסרט הקלאסי, כי הוא מאוד מאוד מתחבר לעניין של עד כמה אתה יכול להאמין לדברים שקרו.
כאילו אם זה X-Men Origins Wolverine,
עד כמה אתה מוכרח להגדה.
X-Men The Beginning.
First Class.
First Class, Second Class, Middle Class. אנחנו הולכים לדבר על...
His name was Jeremiah Johnson. They say he wanted to be a mountain man. Nobody knows whereabouts he come from and don't seem to matter much. He was a young man and... Ghosty stories about the tall hills didn't scare him none. Bought him a good horse and traps and another truck that went with being a mountain man and said goodbye to whatever life was down there below. This here's his story.
Robert Redford as Jeremiah Johnson.
Jeremiah Johnson made his way into the mountains.
I know who you you are. You're the same dumb pilgrim I've been hearing for 20 days and smelling for three.
Written on, forgetting all the troubles that he knew.
Take him.
What?
Take him.
ג'רמיה ג'ונסון.
ג'רמיה ג'ונסון. אף אחד לא קורא לו במבטא הזה, אבל אני לא יכול להימנע מזה.
לא, זה נשמע כאילו זה בא מעיבוד ל... לא, איך שאתה מדבר, זה נשמע כאילו זה בא מעיבוד של... איך קוראים?
תשמע, הסרט משנות ה-70.
לא, כן, אבל הסרט הסופר ארוך הזה, חלף עם הרוח.
כן.
זה כזה, ג'רמיה ג'ונסון.
מיי מיי.
מיסטר, you make the best.
סליחה, סליחה מכל קוראינו וצופינו.
קוראינו, האפס מהם. סידני פולק, סרטו של הבמאי סידני פולק.
אכן.
אכן. על פי תסריט של אדוארד אנלט ו... אוי, זה ג'ון מילוש!
ג'ון מילוש. מה עוד הוא עשה?
הוא כתב את קונן הברברי, הסרט הכי טוב בעולם עם הדמות קונן הברברי.
הסרט הכי טוב בעולם בכיכובו של קונן הברברי, יפה.
שלוש מהם. ושני אחרים הם מחורבנים.
הוא גם כתב את אחד הסרטים היותר טובים שבהם הופיע ג'רמיה ג'ונסון.
והוא ביים את רד דון כי הוא מטורף.
אוקיי.
הוא דפוק בשכל.
מבוסס על ספר.
כן, הוא מבוסס על ספר...
מאוטן מן.
מאוטן מן של ורדיס פישר ומי ש... על שני ספרים, סליחה. ריימונד דאבליו תורפ, שזה גם, זה נשמע כמו שם שבא מחלף עם רוח, מיסטר דאבליו תורפ of the דאבליו תורפס, ורוברט בנקר עשו עיבוד על פי שני ספרים, על פי מאונטן מן של ורדיס פישר וקרו קילר של ריימונד דאבליו תורפ. אגב, אני בהתחלה שקראתי את השם של הספר הייתי בטוח שזה קאו קילר, ואני אמרתי זה לא כזה מרשים.
סיפורו של עובד בתעשיית הבשר. נאמר ש... תכלס, להרוג עורף קצת יותר קל מלהרוג פרה.
לא, לא, זה הכוונה לאינדיאנים, לשבת הקרוב, כאילו.
כמובן.
לא, האמת לא, להרוג עורף זה קשה, כי הם קטנים והם עפים, אביעד, כאילו, פרות בדרך כלל פשוט עומדות שם. אתה רוצה לספר...
סדר מהשחקנים.
כן, בסרט משחקים רוברט רדפורד
בתור... שבוע שני ברצף, אנחנו רוברט רדפורד.
רוברט רדפורד בתור ג'רמיה ג'ונסון, והשיער שלו בתור השיער של ג'רמיה ג'ונסון.
והזקן בתור תוספת לשיער של ג'רמיה ג'ונסון.
השיער מאוד חשוב לי, מסיבות שאני אבהיר בהמשך. וויל גריר, סבן גירס... גירסאץ'.
איפה אתה?
סטפן גירסאץ'.
גירש.
גירש. דל בולטון, ג'וש אלבי, ג'וקין מרטינז ואלי אנ מקלרי. אוקיי.
ועוד כמה.
בתור The Crazy Woman. כאילו נחמד מצד הסרט שמביא לנו.
זה השם שלה.
הוא חושב על הדמויות כזה. The Crazy Woman.
ככה כולם קוראים לה.
טוב שלא קוראים לה Crazy Cat Lady. טוב, כן, לחתולים.
לא, אוקיי, אני אספר מהסרט.
אתה רוצה לספר על במה עוסק סיפור של ג'רמיה ג'ונסון.
כן, בזמן מלחמת מקסיקו, שזה אמצע המאה
ה-19. מלחמת ערב מקסיקו, כן.
אמצע המאה ה-19, בחור בשם ג'רמיה ג'ונסון, מחליט שהוא רוצה להתבודד מהעולם, להיות מאונטן מן אמיתי.
כן.
מגיע להרים של קולורדו. בלי יותר מדי ידע הישרדותי, אבל עם הרבה נחישות, והוא מחליט באמת לחיות לבד. מהרגע הזה הוא לא מפסיק לפגוש אנשים. זה הלילה. האדם הולך להתבודד ולא מפסיק לפגוש אנשים.
הסרט הזה מאוד מאוד מעניין אותי, כי אני לא יודע אם זה בכוונה תחילה, הוא מאוד הזכיר לי את מובי דיק מסיבות שונות, הספר לא הסרט.
אוקיי. כי הוא ארוך מאוד. הוא לא כזה ארוך.
לא כזה ארוך, כאילו, גם הסרט.
הוא שעתיים בערך, פחות.
לא, אבל העניין הוא שכמו ישמעאל, שמוביל את הקורא לאורך מובי דיק, נגרר מאירוע לאירוע בלי כל כך השפעה, כאילו ישמעאל הוא הצופה בסיפור, והגיבורים האמיתיים, אתה יודע, המופיעים סביבו, הוא פשוט נגרר אחריהם.
כמו מקס הזוהם למעשה.
כן, אז ג'רמיה ג'ונסון, פחות או יותר, למרות שהוא הגיבור של הסרט, הוא נגרר לידי אירועים, כאילו הוא לא יוצר שום דבר.
רוב הזמן.
כן, רוב הזמן הוא פוגש אנשים והם הם גורמים לדבר א', ב', ג', הוא לא מבין, הוא מצליח להתחתן בלי להבין שזה קורה, כאילו.
הוא הופך לאיש משפחה בלי כוונה.
בלי כוונה, כאילו, יש לו ילד ואישה, בלי שהוא שם לב הכל. וופ, וופ, וופ. יש לו ילד ואז אישה, אגב, שזה מאוד מאוד מרשים.
מה שמעניין שהסרט הזה, אני לא יודע איזה גרסה אתה ראית, אני ראיתי את הגרסה שיש לה את האינטרמישן באמצע.
כן, כן, כן.
שזה...
קווינטין טרנטינו מאוד מאוד אהב את זה, אני מניח.
כן. שזה, היא מגיעה בדיוק בזמן, כי יש הסרט הזה, למעשה, חלקים.
זה מרגיע שעה ו-20 לתוך סרט של שעה ו-50 דקות. אני, כאילו, לא תכננו את זה הכי טוב.
יש לסרט הזה שני חלקים למעשה, אפשר לומר. ומה שההתחלה שלו היא די כלילה, סרט שנראה מאוד בידורי. כן, ג'רמי ג'רסון פוגש אנשים, אחד מהם זה באמת זקן שחי בערים.
הוא פוגש איש זקן מטורף,
שאוסף תפרים של דובי גריזלי, ולמעשה חי מכל דבר שהוא צד.
וקוראים לו ברק, לא? הוא היה חבר כמובן באלפה פלייט עם וולברין. זה היה קישור בין שני הסרטים האלה, ושניהם עבדו ביחד כדי לצוד את יו גלאס.
כן, ולא הצליחו.
לא הצליחו.
יו גלאס חי עד היום.
כן, הוא היה הדוב, הוא רופא. הכוח של ברק, לא, כמו שקוראים לדמות הזאת, זה להפוך לדוב, והוא ניסה להרוג את יו גלאס. אני מניח.
כן.
לא? אתה לא קראת את הרמזים לזה?
קצת. לא, אבל ברקלו, זה באמת, הסרט מתחיל בטון קליל, הוא למעשה אומר ג'רמי ג'רסון, אוקיי, תעזור לי לצוד גריזרס, זה דובי גריזלי, על ידי זה שהוא מפתה דוב לבוא אחריו לבקתה, גורם לו לרוץ לתוך הבקתה שג'רמי ג'רסון ימצא בפנים, אומר, הנה, עכשיו, הוא אפילו לא אומר, עכשיו תהרוג אותו, אומר, עכשיו תוריד לו, עכשיו תפשוט לו את האור.
שימו לב.
ויש מוזיקה קומית.
זה נכן. הוא רץ לתוך הבקתה, הדלת נסגרת, ואז אתה שומע כזה קולות של מאבק, כאילו סרט של הלוניטון. ככה בגס בני היה נפטר מדוב גריזלי, או יותר רגיוני מאלמר פאד. או מדוב גריזלי שהוא אלמר פאד, אני לא יודע.
והסרט, רוב הסרט נע בין באמת סצנות יחסית מבדרות לבין סצנות רציניות.
לבין טרגדיה.
הוא עובר את הקטע הזה עם הדוב, לומד איך לצוד, ואז הוא מגיע לבקתה שבה יש אישה משוגעת שהבנים שלה
כל המשפחה שלה חוץ מילד אחד נרצח
הבעל לא ידוע איפה הוא.
כן.
הוא עוזר לה לקבור אותה, מבין ש...
היא פחות יותר אומרת, טוב, קח את הילד.
זהו, הוא לוקח את הילד.
כזה, כזה, מה זה? מה זה לעשות? לקחת את הילד?
ואז קטע, ואז זה רגע מאוד רציני ועצוב. ואז הוא נודד עם הילד, והוא רואה שם איש קבור בחול.
כן.
איש... שמתבדח על מצבו, עוד מקבל את זה בצורה מאוד יפה.
צרפתי קבור בחול, זה לא התחלה של בדיחה.
לא.
צרפתי קרח קבור בחול.
שואל אותו, אתה צריך עזרה? הוא אומר, לא, אני פה עומד על סוס. וזה נהיה מדמות מאוד קומית.
זה מוביל לזה שהם... זה פתאום נהיה סרט של האחים, כאילו היינו בבאגס בני, אחרי זה עברנו לדרמה מאוד עוזית, ואז אנחנו באחים כהן פתאום.
כן, וג'רמי ג'ונסון מגלה שהוא, בגלל שהוא נותן מתנות יותר מדי נדיבות, הוא מגלה שהוא צריך להתחתן עכשיו עם בת של ראש שבט.
הוא והבחור הזה נופלים על מערב של אינדיאנים, וג'רמי ג'ונסון כזה, קח את הדבר הזה שיש לי, אני לא יודע איך אתם עושים את זה, ואז כזה, אופס, אני צריך להתחתן עם הבת של...
כן, המתנה יותר מדי נדיבה.
אני צריך להתחתן עם הבת של הצ'יף. ליטרלי, זה כאילו, מתוך, עוד פעם, זה מוסס על בן אדם אמיתי, אני לא יודע אם זה בדיוק היה ככה, זה נשמע כמו עלילה של קארל מיי, כאילו.
זהו, וזה הופך פתאום לסרט רומנטי.
זה היה התייחסות לספרות מערבונים קלאסית.
ופתאום הדגש הוא על הניסיון...
הם יוצרים חיי משפחה.
זהו, ליצור חיי משפחה.
ואז אתה מתחיל לשמוע את המנגינה של פול האוס ברקע, בזמן שהם בונים בית, והוא מלמד את הילד לצוד. הילד, אגב, נשאר אליהם כל החיים שלו.
כן.
והאישה נשארת אינדיאנית כל החיים שלה.
היא לומדת כמה מילים.
כן.
ואינדיאנים נוצרים, מה שעוד יותר מוסיף לה, כן. שמדברים צרפתית, מה שעוד יותר מוסיף קצת לאלמנט הקומי. ואז אנחנו כבר מגיעים לסוף הסרט. ג'רמי ג'ונסון בחוסר ברירה עוקב יחד עם שיירה, נכנסים לשטח
חייל פרשים אמריקאי, כן.
נכנסים לשטח
קבורה
שהאינדיאנים אוסרים להיכנס אליו, ובתגובה ג'רמי ג'ונסון חוזר הביתה ורואה שאשתו והילד נרצחו, ואז הוא יוצא למסע נקמה.
לא, ואז יש הפסקה עם מוזיקה מאוד מאוד כיפית, ואז הוא יוצא למסע נקמה של מונטאז'. מסע נקמה במונטאז'.
הוא הופך, אתה יודע, אם יו גלאס הופך לוולברין, הוא הופך לטרמינטר. הוא שולף שני רובים ויורה בשניהם בו זמנית.
הוא הופך לקפטן אמריקה, כי זה כמו הסוף של קפטן אמריקה שבו כזה, לקחו את כל הסרט עד שמגיעים לרגע שבו הוא הופך לקפטן אמריקה ונהיה לוחם בנאצים, אבל יש לך מונטאז' שלו נלחם בנאצים. אז בסרט הזה כאילו שעה ו-20 דקות
לוחם באינדיאנים.
כן, שעה ו-20 דקות עד שהוא מגיע לשלב שבו הקהל כזה מתי הולך להילחם באינדיאנים, ואז הוא נלחם באינדיאנים ל-20 דקות של מונטאז'. ואז הוא עושה שלום עם האינדיאנים כי היה מספיק מוות, הסוף.
האינדיאנים מעריצים אותו בגלל יכולת ההרג שלו,
וכי הם תמיד שולחים להרוג אותו רק בן אדם אחד בכל פעם, כי הם אידיוטים.
למעשה מציינים את זה.
כן, כן.
החבר הצרפתי שלו
דגול,
כמעט,
אני קורא לו דגול, אני לא יודע,
פפה לפיו, דלגיו.
סליחה, זה שיקול אותיות של דגול, אני מצטער, תזיז את האל, כאילו...
הסרט משנות ה-70, זה יכול להיות מכוון, אני אומר שלא.
כן.
אני לא בטוח אם הוא מבוסס על אדם אמיתי או לא דלגו.
הוא מבוסס על דגול, הרגע אמר. לא מנהים שנשיא צרפת היה במאה
ה-19. הוא למעשה אומר, הם יושבים ליד מדורה ומגיע, מתנקש אינדיאני להרוג את ג'רמיה ג'ונסון.
ג'רמיה ג'ונסון באגביות, אגביות עצומה כזה.
כן, זה קורה. כאילו הרגע הגיע יתוש.
זה כמו הסצנאי באחרון גיבורי הפעולה, סרט אהוב על שנינו אני חושב, שבו שוורצנגר נכנס לדירה שלו, משחרר צרור לתוך הארון של יד הדלת, ופותח דלת ומתנקש כזה, נופל בו כזה, אה זה קורה, עולה לי הון בארונות.
כן.
כן.
אז עולה לו, בגלל זה עושה את זה בחוץ, שלא יצטרך לראות בארון. והתגובה של דלגו זה, יש לך מזל שזה קרוז ולא אפאצ'י, כי האפאצ'י היו שולחים 50 אנשים ולא אחד בכל פעם.
אצל הקרוז זה עניין של כבוד, לנסות להרוג לך כל אחד בתורו.
אז אוקיי, ג'רמיה ג'ונסון,
סרט מאוד
מבוסס, הוא גם מבוסס על סיפור של אדם אמיתי, שמוכר בכינוי ליבר איטר ג'ונסון, ג'ונסון אוכל הכבדים.
שמועות אומרת שהוא אכל את הכבד של האינדיאנים שהוא הרג. בסרט אנחנו לא רואים אותו אוכל כבד של האינדיאנים.
לא, כי בכל זאת רוברט רדפורד, אתה צריך לשמוע אותו בתור האיש האסתטי.
אוקיי, הנה העניין, עם כל הבדיחות, אני מאוד אהבתי את ג'רמיה ג'ונסון, יש לי קצת, כמה טענות מול הסרט הזה? הטענה הגדולה היא שרוברט רדפורד יפה מדי לתפקיד. ספציפית, עוד פעם, מזכרת את השיער שלו?
תופתע, הוא מאוד דומה לליבר איטן ג'ונסון.
ליבר איטן ג'ונסון? וואלה, מה? השיער שלו יפה מדי, תקשיב, זה לא עוזר, השיער שלו נראה בכל סצנה, כאילו מישהו, אתה יודע,
ספר... כמה היום השיער שלו נראה ככה? מה נסגר איתו? הבן אדם בן 80.
יש לו ספר מקצועי, ואני מניח עושה פעות ממש טוב.
הסתבכת עכשיו עם כל המעריצים בני ה-70 פלוס.
I think I can take them. I can eat their liver and gain their power.
What power?
להיות בן 70. אבל כן, השיער, אני לא יכול, כאילו, כל פעם שראיתי אותו בלי הכובע דוב על הראש שלו, כי כמובן שיש לו כובע מאור דוב על הראש.
חייבים.
חייבים. אני כזה, השיער שלך יפה מדי. והזקן שלך נראה כאילו מישהו הדביק לך... אתה יודע, זקן פרם מעל הזקן הרגיל והמטופח לגמרי שאתה לובש בחיי היום יום.
יש את הרגע שהוא עם זיפים, והוא נראה כאילו הרגע יצא ממכרה פחם. שאני, לא יודע, זה בעיה של ג'ינג'ים? אני לא יודע. כאילו...
הוא חצי שחור, חצי ג'ינג'י, חצי בלונדין לאורך כל הסרט. חוץ מזה, ועם כל באמת הבעיות, וכשאני אומר בעיות אני מתכוון, הגישה המאוד מוזרה של הסרט לאיך לספר את הסיפור הזה, אני מאוד נהניתי, בעיקר מעובדה שלא היה לי שמת של מושג מאוד איך לקרוא, כי הסרט... בכוונה לא הולך בנתיב הרגיל, כאילו, הוא בדיוק ההפך מרוונט, אז הוא נהיה סיפור נקמה ב-20 דקות, פחות או יותר בחצי שעה האחרונה שלו.
ואתה לא מצפה בכלל שזה יגיע. אתה מצפה שהכיוון שלו בכלל להיות, ללכת ולעשות שלום.
תקשיב, כשהוא הגיע, כשהוא חצה את אדמת, את האדמה הקדושה של האינדיאנים, אמרתי, אוקיי.
ראית בון טומהוק, אל תעשה את זה.
אמרתי להגיד פולטרגייסט, אבל כן, גם.
גם טוב.
כאילו, הבית שלו נעלם לתוך עצמו, והוא כזה, אני יכול לחזור לחיות בו, כמו שרציתי.
יש משהו, הפריע לך שרוברט רדפורד יותר מדי מטופח. פריטי
בוי, כן.
אני חושב שזה ליהוק מעניין, כי רוברט רדפורד הוא בדרך כלל משחק את האיש, בוא נגיד, האיש הטוב. יש, היו לו איזה שני מקרים בכל הקריירה שלו שהוא גילה מישהו לא טוב, אני לא אגיד איפה כי זה ספוילר.
האנטי גיבור הנחמד, אני חושב שזה...
כן, אבל דיברנו נגיד שבוע שעבר על כל אנשי הנשיא, ששם הוא אחד מהגיבורים הגדולים של העשור.
אני חשבתי על תפקיד אחר שלו, אני לא יודע אם זה היה לפני אחרי, זה שהוא קול אנד לוק, זה היה לפני או אחרי?
זה פול ניומן.
וואו, אוקיי, אז לא חשבתי על זה. לא יודע למה חשבתי על פול ניומן.
ניסיון יפה, אבל.
אני לא חשבתי על פול ניומן.
בגלל האוקץ. כן. וקיל וקסידי.
נכון.
ואני בטוח שמתישהו אני אגלה שיש סרט שלישי שלהם עשו ביחד.
כן, האוקץ 2.
אוקיי, שני הסרטים האלה, האוקץ וקיל וקסידי. הוא מגלם שם אנשים עבריינים, הוא מגלם שם פורעי חוק. אבל הם טובים. דמויות נחמדות, קריזמטיות. ג'רמיה ג'ונסון הוא מתחיל בתור באמת כזה, לא סתם פריטי בוי, אלא גם באדם מאוד תמים ומאוד מאוד מנסה לחלוטין לא להיכנס לפוליטיקות הפנימיות של השבטים המקומיים, מנסה לא להיות מעורב בשום דבר, הוא הגיע לשם בין השאר כי הוא לא רצה להיות, לקחת חלק במלחמה.
הסרט לא מנסה להסביר שום דבר, כאילו אתה חושב, כאילו מתי שהם הולכים לשבת ולהגיד, למה הוא החליט לברוח ולא, זה כזה מתחיל בכזה תיאור עלילה שכזה. טוב, ג'רמיה ג'ונסון החליט לעזוב איזה תרבות.
יש שיר, כן. יש שיר שמסביר לנו את זה.
וזהו, אבל זהו, כאילו, אתה יודע, אני יכול לדמיין את הגרסה של האחים נולן לתסריט הזה שבו, אתה יודע, ברקלו אומר לו, החלטת לברוח. כי אתה בורח מעצמך כמו שאתה בורח מהציביליזציה. כולנו יודעים שהאדם הוא בעצם בלה בלה בלה, והסרט הזה כזה, לא, הוא החליט ללכת.
אנחנו צריכים להתחיל לציים את הפודקאסט הזה בווידאו, כי אתה עושה תנועות מאוד יפות עם הידיים.
אני מנצח.
שייקספירי כזה, כן.
אני לא חושב שראית מספיק מחזות של שייקספיר.
אז מה? ובסרט הזה, ג'רמיה ג'ונסון הוא לא בן אדם טוב, סופו של דבר, הוא מתחיל טוב, אבל הוא הופך לפשוט... הוא הופך למכונת הרג.
מכונת הרג.
מתוך נקמה.
ג'רמיה ג'ונסון נוקם.
לשום גיבור אקשן מודרני לא הכירו ג'רמיה. ג'ונסון כן. וזה מגיע למצב שבו... וזה זה דבר מעניין, כי זה נראה אמין. הוא... סרט, אני ראיתי את הסרט, המפגש שלו עם ברקלו, ואני חושב, זה העתיד שלך. זה כאילו, זה מה שהוא יהיה בסופו של דבר. הוא לא יכול באמת להישאר... הרוברט רדפורד החתיך והמושלם לכל אורך הדרך, מתישהו החיים בטבע הפירי יגרמו לו להיות יותר קרוב לזקן המטורף הזה מאשר לנקודת ההתחלה שלו, או יותר קרוב לדלגיו שהוא אופורטוניסט לחלוטין חסר מוסר, חסר מוסר, שזה כמו ורבר
כוח נשך אותו מעטל מוסרי, נשך אותו.
כן, ועכשיו הוא בוגד.
לא, אתה צריך להיות עם יותר מוסר, עם טל מוסר.
לא, לטל מוסר אין מוסר, אתה לא יודע?
וואו, אתה הורס את כל החלקי המדינים שלנו, הצרפתים, הימניים וטל מוסרי.
כן.
כן. שלושת הדמוגרפיות העיקריות של הפודקאסט.
שנאמר סקס, סמים וטל מוסרי.
אף אחד לא אמר את זה כבר 20 שנה.
אני אמרתי הרגע.
אתה אף אחד.
חבל. אבל, אוקיי, הסרט הזה הוא באמת... יש לו בנייה טובה בעיניי לקראת השינוי שהדמות שלו עוברת, כי היו רמזים לפני זה. אף אחד אחר בכל השטח הזה לא מתנהג כמו ג'רמיה ג'ונסון. גם לא האנשים המטורבטים כביכול שבאים מטעם הצבא, הם לא מתנהגים כמוהו. מתישהו זה חייב להשפיע עליו.
אני גם מאוד אהבתי, כאילו, דיברתי על המחסור בפוליטיקה המקומית ברבנאנט וכזה.
אז פה יש לך קרוז ופלט-הדס?
כן, יש כל מיני שבטים של אינדיאנים, והם שונים אחד לגמרי מהשני בגישה שלהם, ואפילו בשפה שבה הם מדברים.
גם באיש שנועד מחדש, הם שונים זה מזה, אנחנו פשוט לא כל כך...
יש את אלה שמנסים להרוג אותו, ויש את האחרים שמנסים להרוג אותו.
ויש את האחד שמנסה לעזור לו.
כן.
אבל כן, שם באמת אין לך יותר מדי מידע עליהם. אתה יודע שיש את השבט האחד שחייבים להיזהר ממנו כי הוא רצחני. פה יש לך את השבט הרצחני, את הקרוז, שהם לוחמים, ויש לך את הפלט-הדס שהם מוצרים.
הם רוצים להרוג אותו מסיבה, כאילו, אתה יודע, הוא מנסה להרוג אותם.
כן. עד שהוא לא נכנס לשטח קבורה קדוש, הם לא מנסים לפגוע בו. הם בהתחלה לא רואים בו בכלל איום, אפילו מציינים אנחנו לא יודעים למה הם הרגו את המשפחה של האישה המטורפת, אבל מבינים שבה הם לא יפגעו כי הם מפחדים בעצם להידבק במה שיש לה.
כן, Paints is Shirt Red, שזה... גם שם של אינדיאני וגם שם של מטליסט, אני מניח כזה. Yeah, paint my shirt red!
וזה גם דרך בטוחה למות בסטארטרק.
אתה יודע, זה לא נכון, לפי דבר שאם אתה מסתכל על כל הפרקים...
בדור הישן.
אם אתה מסתכל על כל הפרקים, גם בדור הישן, אתה יכול לראות שזה בעצם... וואו, אני כזה חנון.
לא הייתה לך הרצאה על זה?
לא, אני לא מעריץ מספיק גדול של סטארטרק, כדי לעשות הרצאות על סטארטרק.
אתה תהיה.
אם אתם רוצים לשמוע את ההרצאה שלי על וולברין, תצטרכו להמציא מכונת זמן, ולנסוע לפני 3 שנים, לאייקון.
אם רק היית יכול לחזור על הרצאות.
בלתי אפשרי. אם אני אחזור על הרצאה יותר מפעמיים, אני אתפוצץ, אביעד.
גם אתה.
זה טוב. אז אתה יודע, לאוטובוס שמתפוצץ אם הוא חוזר על אותה הרצאה פעמיים.
ספיד?
לא, 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 ג'ון וויק.
כן.
כן. ג'רמיה ג'ונסון.
מה עוד יש לנו לומר?
מה דעתנו על סידני פולק?
אני חושב שהוא... שמע, הוא במאי טוב לפרקים, ככה אני מגדיר אותו, כי בכל סרט שלו שראיתי, היו רגעים טובים, והיו רגעים שזה נראה כאילו הוא פשוט עושה דברים על אוטומט בלי לחשוב. יש לך פה סצנה ש... די בהתחלה ג'רמיה ג'ונסון מנסה להדליק אש, אתה רואה את כל ההכנות המדויקות שהוא עושה, כל העץ שהוא מכין בדיוק בשביל לשפשף בתוכו את הזרדים והכל, והוא מסתיר את הוא חוסם את הרוח בעזרת הכובע שלו, והכל עובד, הוא מביא אש והמצלמה פתאום הולכת למעלה. ואני חושב, אוקיי, לאן אתה הולך? ואז אתה מבין שזה כדי להראות לנו את השלג שעומד לי פה לא על המדורה. עכשיו, זה היה מיותר. אנחנו לא צריכים לראות את השלג לפני שהוא נופל. חלק מהרעיון הזה שהוא מפתיע.
אני חושב שזה היה מאוד משעשע.
אז זה היה משעשע, אבל זה באמת... סיני פה רק ביים פה לפחות 3 סרטים שונים.
אני פשוט... אתה יודע, כשאמרנו שנדבר על ג'רמיה ג'ונסון, פחות יותר בחרנו את זה כי... זה סרט על איש, סרט סמי ידוע על אישרים, ולא ידעתי שזה הבמה, ואני כזה, אז, סרט של סידני פולק. לא ציפיתי שסידני פולק מכל אנשים עולמי ויהיה סרט על אישרים, כאילו. אני חשבתי עליו בתור במה אורבני הרבה יותר.
עובדה. שמע, הוא עושה את זיכרונות מאפריקה.
גם נכון, אבל לא ראיתי את זיכרונות
מאפריקה. עם רוברט רדפורד. בתור איש מטוס.
איש מטוס.
זה כמו שקרנית.
מאוטנמן, פליינמן.
כן.
כן. סידני פולק טרנספורמרס, הייתי רואה את זה.
טוצי. איש אישה.
לא אותו דבר.
לא.
אני, עוד פעם, אני מאוד אהבתי את הסרט הזה, באנגלית יש את האמרה, אתה יודע, וורץ אנד אול, כאילו עם כל הבעיות שלו, ויש לו הרבה בעיות, אני חושב שאהבתי אותו בסופו של דבר יותר מרווננט, פשוט כי יש פה יותר תוכן.
אני מסכים, ומעבר לזה, רווננט, הבעיה הכי גדולה שלו מבחינתי זה שהוא נעשה צפוי בשלב מסוים. ג'רמיה ג'ונסון כל הזמן מפתיע.
אם כי מבחינת איך שהם נראים אין תחרות. ג'רמיה ג'ונסון...
אתה אומר שדיקפרו יותר חתיך.
באמת בימינו פחות, הייתי הולך על תום הרדי. דלגול לעומת זאת. דלגול.
האיש לשפם.
והקרחת. הקרחת זה משהו סקסי. בגברים כידוע. אני לפחות מנסה להפוך את זה לסקסי. הסרט הזה, אתה יודע, הוא משנות ה-70 והוא נראה ככה. אתה יודע, כשהוא נלחם בזאבים זה כזה...
הוא גם נשמע ככה.
כשהוא נלחם בזאבים, אתה יכול לראות כאילו מישהו זורק אליו בובות של זאבים מהצד.
כן. וליאם ניסן מסתכל ואומר, מה אתה עושה? לא ככה. ליאם ניסן. קודם כל אתה נוהם עליהם. אז אני מביט להם בעיניים ומסביר להם שהם מפחדים.
הייתי כבר מעדיף שיביאו, ג'ים הנסון כבר היה פעיל אז, נכון?
כן.
הייתי כבר מעדיף שיביאו את ג'ים הנסון והסדנה שלו, שיצרו להם בובות של זאבים, אבל פה מישהו כאילו הרכיב, אני חושב, בובות של זאבים, וזרקו את זה עליו,
הם שמו פרוול מקל לדעתי וזרקו אותה.
כן, וכמובן, הסצנות נקמה האפיות שלו, שמצומצמות למונטאז' אחד, שבא כזה, הוא יורה, ואז מישהו מאחוריו נופל, ואז הוא כזה קופץ עם סכין, ואז אחרים עוד מישהו נופל, ואני כזה... זה לא מרגש במיוחד.
מה, פוגעים בו עם גרזן בכתף, וזה לא ממש מפריע לו.
טרמינטור, כמו שאתה אמרת. איש הנצח? שניים אנשי נצח, זה הקטע.
ג'רמיה ג'ונס.
אז רגע, אנחנו צריכים לנחשב להשלים טרילוגיה ולראות סרט על ג'ים ברידג'ר, אז הוא הופיע בסרט, כאילו, משהו מבוסס עליו.
נחפש ולא נעשה את זה, אבל נגיד שכן.
כן, נגיד שראינו.
כן.
כן. אז סרטי אישרים, ז'אנר מעניין שנכנסו עליו בפעם הראשונה, וסוב נניח גם האחרונה, אני חושב.
בוא נגלה.
לא דחוף.
אנחנו נגלה.
לא דחוף לי.
כן.
אני רוצה לראות, אתה יודע, סרט איש מטוס עכשיו, סקרנת אותי. אני חושב שלפרק הבא אני
אעשה. חצי איש וחצי מטוס. הוא מאוד גדול.
האמת לעשות מה אנחנו נראה את איש החדר ואיש הטלוויזיה.
כן.
כן.
הוא, טיזר.
טיזר. סוג של. אני הייתי תום שפירה.
אני אביא את שמיר.
וניפגש בסרטים.
ביי.
Jeremiah Johnson made his way into the mountains, betting on forgetting all the troubles that he knew. The trail was wide and narrow, the eagle or the sparrow showed the path he was to follow as it flew. Mountain man's a lonely man and he leaves a lot behind. It ought to have been different, but you oftentimes will find that the story doesn't always go the way you had in mind. And Jeremiah's story was that kind.
Jeremiah's story was that kind. Says you search in vain for what you cannot find. He says you found a thousand ways of running down your time. An Indian didn't scream it, he said it in a song, and he's never been known to be wrong. He's never been known to be wrong. You choose. The day that you tarry is the day that you lose. Sunshine or thunder, a man will always wonder where the fair wind blows. Made his way into the mountains. He was betting on forgetting all the troubles that he knew.